ניגשו אליי כמה אנשים בהפסקה של קנו את הספר סוד כוחה של היוגה וקראו אותו בשקיקה ולא יכלו להרפות ממנו. תודה רבה לאילן שעבד ימים ולילות ותרגם את הספר הזה. והוא גם עזר לנו בארגון חומר הקריאה כאן, שזה הרבה שעות עבודה. הספר נכתב על ידי גשם מייקל ולמה קריסטי. הוא מסתמך על פסוקים של היוגה סוטרה של מאסטר פטנג'לי, יחד עם תובנות של מאסטרים, איך אפשר לעשות שימוש בחוכמה העתיקה הזאת, כדי להתמיר את כל חיינו ולחסל כל סבל, גופני, נפשי, מנטלי. ספר מדהים, קרים מאוד, הוא כתוב כסיפור. תקראו, תיתנו לכל מי שאתם אוהבים, ספר נפלא. אנחנו תרגמנו אותם במהירות הבזק, עבדנו יום ולילה, ועלמות הקדימו את הביקור שלהם מיוני לאפריל, והיה צריך להוציא אותם, וקמה דורית ואמרה, אני אדאג שזה יקרה, אנחנו נקים הוצאה לאור. אני אדאג שזה יצא לאור, אני אדאג שזה יצא לאור בזמן, היא עשתה את זה בזמן שיא, בשישה שבועות, וזה היה לא, חשבנו ששברנו את כל השיאים, היא שברה את השיא הזה. ולא רק הספר הזה, הוציאה גם לאור רעיונות עיקריים בבודיזם, שזה עבודת צוות גדולה של כמה שנים. ספר מדהים את גדול חכמי טיבט, ג'סון קאפה, בביאור של פבונקה רימפוצ'ה, שהוא אפשר להגיד גדול חכמי טיבט במאה ה-20, יחד עם עיבוד של קן רימפוצ'ה, הלמה שלנו, גשם מייקל. ספר נפלא, שפורס את עיקרי הדרך הרוחנית בצורה ברורה, נהירה. יש בו דברים שקשה למצוא אפילו במקומות אחרים, למרות שהוא כזה ספר תמציתי, הפרק על ההשקפה הנכונה, נדיר לגמרי, מפי פבונקה רימפוצ'ה. אתם מוזמנים לרכוש אותו, הוא קטן, הוא נקרא מהר, הוא עמוק להפליא, הוא נפלא. אפשר להגיד במלוא מובן המילה, מעט שמכיל את המרובה, והם לא עשו את זה לבד, הרבה אנשים עזרו להם, בתרגום, בעריכה, גרפיקה, הרבה הרבה פרטים, הרבה הרבה עבודה מצד הרבה אנשים. והרבה אנשים עזרו בתרומות. אז אני רוצה להודות לכם על הרוחב הלב שלכם. זה מה שמאפשר להוציא את הספרים האלה. הספרים האלה לא צפויים להשאיר אותנו. אנחנו צריכים להשקיע כדי שהם יצאו כרגע. ההוצאה שדורית הקימה עם בעלה, הוצאת לב הדרמה, ללא מטרות רווח, למעשה צפויים להם אתגרים, אני יודעת. ומשקיעים ממשאביהם. ואנחנו רוצים להמשיך להוציא ספרים, בין אם הם רווחיים, בין אם הם לא רווחיים, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב להוציא את הספרים האלה בעברית, ולאפשר לקהל בארץ לעשות את העבודה הזאת. היא גם מוציאה את ההפקות של הדיסקים, וזה ממשיך לעבור, בכל ביקור שלי יש עוד דיסק, מדהים, מפתיע, תודה רבה דורי. וזה למשל תחום שמביא דרמה להמון גדול של אנשים, ואתם לא יודעים כאן הם מביאים את זה הלאה. וכשאתם תורמים בקצורה כזאת להפצת הדרמה, זו קרמה מדהימה, אתם מוזמנים להצטרף. וכמובן שדורית לא יודע למה היא נכנסה בטח, ואנחנו רוצים להזמין אותה לספר לנו על זה בקיצור, ולהציע לכם הזדמנויות להשתתף.
אז באמת לא ידעתי למה אני נכנסת, אבל אני מאוד שמחה. קודם כל תודה רבה למזור. אז הוצאת לב הדרמה זו הוצאה שהוקמה באמת ברגע אחד, אבל זאת הזדמנות נפלאה לאפשר לכל מי שהבין קצת את הלימוד, שבעצם מרגע זה ואילך יש לו אפשרות להיות שותף פעיל בדרך כזאת או אחרת להפיץ את הדרמה הזאת. וזה בעצם טבעה של ההוצאה לאור. מה שעשינו זה שהגדרנו חזון, ונגיד אותו בקצרה, זה בעצם להביא את הלימוד הזה לכל אדם שהוא מעוניין להתפתח בדרך הרוחנית. אם תרצו אחר כך, בכל אחד מהספרים יש בסוף את כל החזון שלנו מאוד בהרחבה, אז אנחנו נעשה את זה בקצרה, אבל בגדול זה בעצם החזון של ההוצאה לאור. ומה אנחנו עושים בתוך ההוצאה לאור? מה אנחנו עושים היום ומה בעתיד? אז קודם כל הפקה של דיסקים שמע של הלימוד של עמה דבורלה. אנחנו רוצים להמשיך ולהוציא עוד הרבה הרבה דיסקים. אנשים מדווחים כמה זה עזר להם בלימוד, לשמוע את הלימוד שוב ושוב, לעשות מדיטציות, כלא לכולנו זה קל, משם זה התחיל. הדבר השני זה להוציא לאור את הספרים, עוד מעט אני אראה לכם את הרשימה של הספרים, אז תראו למה אתם יכולים להתחבר. החנות של לב הדרמה, אני אומרת חנות, אבל זה חנות במרכאות, זה עדיין קטן, אתם בטח ראיתם את הקבוצה הנפלאה בניהולה של יעלי. זאת הזדמנות נהדרת להגיד כולם תודה ליעלי. ולצוות המלאכים הנוסף שתומך בה, שבכל ביקור, בכל אירוע, הם מביאים את הספרים, הם עושים את כל מה שצריך, הם נותנים אינפורמציה, הם מוכרים, ואנחנו צריכים שם מתנדבים.
נורית, מי זה אנשים?
זה דליה, ויעלי, ומירי. ורעות, רעות היא הגזברית שלנו, ורעות לא רק שהיא הגזברית, מי שלא יודע, מאחורי הקלעים בשקט בשקט, היא סופרת שמה ובסדרת את כל הקבלות, כדי שגם הכל יהיה תקין ומסודר, ושנצבור את הקרמה הנכונה, וזאת הזדמנות נהדרת להגיד לרעות תודה. וזה לא רק בחנות, היא עושה את זה גם לכל העמותה, אז תודה כפולה ומכופלת. וקצת על הוויז'ן שלנו בעתיד, ועתיד אתם יודעים, זה דבר מאוד קרוב כפי שכבר הבנתם, אז סרטי DVD, יש לנו הרבה לימוד שאנחנו מצלמים, יש את יובל ואת הצוות של הצילום, שמצלם הרבה סרטים, ואנחנו נפיק מזה גם סרטי DVD, ומילונים, כבר יש מילון אחד בדרך, טיבטית, אנגלית, עברית של ACI, אבל זה כבר הולך להיות בבבילון, ואני לא עוברת את הסתם. ותמיכה בפרויקטים של ACIP, כי אם כבר יש טיבטית ויש לימוד וכולי, אז אנחנו רוצים גם לתמוך בפרויקט של ACIP. קצרה העירייה כרגע מלספר על הפרויקט הנפלא הזה, אבל תוכלו ללמוד על זה. אז מה אתם יכולים לעזור לנו? אז הדבר הראשון זה עשייה בתחום המקצועי. תכף אנחנו נראה באמת מה אנחנו צריכים. הדבר השני זה ניהול והובלת פרויקט. כל ספר, כל דיסק, זה בעצם מתחילתו ועד סופו פרויקט. זה אחד. יש לנו היום כרגע איזה 50 בפייפליין שלנו. אז אם מישהו מוכן לקחת על עצמו הובלה של פרויקט מתחילתו ועד סופו, אני אלמד אותו, אני אנחה אותו, אבל זה לקחת ניהול שלו והובלה של פרויקט. תרומות כספיות כמובן, כי כפי שאתם מבינים, הארגון שלנו הוא לא למטרות רווח. כל המחירות שלנו זה כספים שמושקעים מיד בחזרה בהוצאה לאור, ומיועדים להפיק עוד דיסקים ועוד ספרים. יחד עם זאת, כל הפקה של, היום למדתי שקוראים לזה כותר, כל כותר כזה עולה הרבה מאוד כסף, אז אנחנו גם זקוקים לתרומות, וככל שתתרמו יותר, ככה יהיה יותר ספרים. אתר אינטרנט, אנחנו רוצים להקים אתר אינטרנט שיהיה לא רק משהו שיש בו מידע, אלא אתר אינטרנט שהוא יהיה חנות וירטואלית, שאנשים יוכלו לקנות, אני לא יודעת אם אתם יודעים, היום איזה אתר אינטרנט כזה, אבל יש אנשים מהקנדה שפונים אליי ואני שולחת אליהם חומרים, אז אי אפשר לדעת לאן הדרמה הזאת מגיעה. ושיווק והפצה. אז בתחום ההוצאה לאור זה תרגום מקצועי, ואנחנו מדברים על תרגום מקצועי, אחרת זה פשוט המון המון עבודה ללמד וואלה. אם אתם מכירים אנשים כאלה, אז גם תפנו אותם אלינו. עריכה לשונית והגעה, אימות של דפוס, גרפיקה, אבל הדפוס, הדפוס עצמו. בהפקת הדיסקים יש פרויקט אחר שראות תדבר עליו, על עריכה של קבצים של השמע, שבסוף הם הולכים לדיסק, אבל קודם כל צריך לערוך אותם. ו... אם אתם מבינים שהרשימה הזאת היא לא מעודכנת, כי אתמול כבר הבנתי שיש לי עוד שני ספרים פה ברשימה, שלמה דבר הסיפרה, אבל הרשימה הזאת היא זאת הרשימה הכי מעודכנת לאתמול, והיא בטח תשתנה מחר, אבל זאת הרשימה של הספרים שאנחנו רוצים להוציא אור בקרוב, חלקם נמצאים בשלבים כאלה או אחרים של תרגום, של הפקה, של עריכה, אז יש לנו המון, והיו כמה אנשים ששאלו אותי, ומה עם הספר הזה וזה, כי הם באנגלית, זאת ההזדמנות שלכם לבוא, לעשות פעולה או לתרום כסף מיועד לספר ספציפי, ואז כמו שעשינו עם סוד כוחה של היוגה ועם רעיונות מרכזיים של הבודיזם, אנחנו עושים את הכסף לספר מסוים וזה מאפשר לנו להוציא אותו. אז זאת הרשימה, אם לבכם קרוב לאיזשהו ספר, אתם מוזמנים לעשות את כל הפעולות לגביו. זהו, ותודה רבה לכם.
תודה רבה. וזה רק טיפ-טיפה, זה רק קצה הקרחון, יש ספרות עצומה שצריך להוציא אותה. אז אנחנו נשמח אם תעזרו לנו בזה, ואם יש לכם אפשרות לתרום, ואם יש לכם את המשיכה להשתתף במאמץ הזה, קרמה נהדרת להביא את הדרמה לקהל הישראלי, אז אם יש לכם אפשרות, תפנו לדורית, אנחנו צריכים את התרומות שלכם. אז תודה רבה. עכשיו אנחנו מדברים על העולמות של התשוקות, אז נשאלת השאלה בעבידה מקושה, מהו שמקיים אותנו פה בעולם התשוקות? יש כמה סוגים של מזון בעולם התשוקות, פה אנחנו מדברים על דברים שתומכים בחיים, שהם לא רק האוכל ולא רק האוויר וכך הלאה. והראשון שבהם אמרו קמסה, וזה המזון המוצק, כמו שאנחנו רגילים לחשוב על אוכל, מזון מוצק. אבל יש עוד שלושה סוגים שמונים, שדברים שמזינים אותנו בעולם התשוקות, שאולי אנחנו באופן רגיל לא נקרא להם מזון, ובכל זאת הם מזינים אותנו. אז הדבר השני, אמרו סקצ'ה רקפה. סקצ'ה פירושו בלתי טהור, מוכתם, ורקפה זה מגע. אז סקצ'ה רקפה זה מגע בלתי טהור. מה זה מגע בלתי טהור? זה למשל המגע שיש בין העין שלי והאובייקט שהיא רואה, או בין האוזן והסיר שהיא שומעת, וכך הלאה. זה מגע בין עברי החושים והאובייקטים שהם חשים. בעצם כשאני רואה חפץ, אז יש את החפץ שאני רואה, יש את העין שרואה, איבר החישה, ויש את המודעות שקשורה לראייה שמפענחת מה שקורה. אז יש מפגש משולש כזה בין האובייקט, בין החוש ובין המודעות שקשורה בחוש הזה. לזה אנחנו קוראים מגע בלתי טהור. למה הוא בלתי טהור? כי מדובר על אדם שהוא עדיין לא מואר. עדיין יש לו אי הבנה של המציאות שלו, עדיין רואה את הדברים כקיימים שמה בחוץ מצד עצמם, רואה את עצמו כבעל קיום עצמי, המודעות שלו היא עדיין לא טהורה, ולכן כל האינטראקציה, המגע הוא בלתי טהור. אז אנחנו אומרים שהמגע הבלתי טהור הזה, שזה כל המגעים שיש לנו עם האובייקטים של החושים שלנו, הם מקיימים אותנו, הם תומכים בקיום שלנו, אנחנו צריכים את המגע הזה שבינינו ובין האובייקטים כדי להיות בעולם התשוקות. אז זה סוג שני. סוג שלישי, אמרו סקצ'ה סמפה. וסקצ'ה זה שוב בלתי טהור, וסמפה זה מחשבה. אז סקצ'ה סמפה זה מחשבה בלתי טהורה, או תנועה בלתי טהורה של המיינד. מחשבה פה במובן של תנועה של המיינד. למה זה סוג של מזון? הדוגמה שנותנים זה למשל, אם יש אדם שהוא גובר ברעב, הוא בוסס ברעב, הוא לא אכל כבר המון זמן, והוא רואה אוכל מרחוק, ויש לו תקווה שהוא יוכל להגיע אל האוכל הזה, הוא כבר אולי על סף מוות, אבל הוא לא יעמוד בדרך אל האוכל הזה. כל עוד יש לו תקווה להשיג אוכל, המחשבה הזאת יכולה להחזיק אותו בחיים. אז מבחינה הזאת זה משהו שתומך בחיים שלנו כאן. ועוד אספקט כאן זה מה שנקרא סקצ'ה נמשה. וסקצ'ה נמשה זה מודעות שהיא בלתי טהורה. יש אנשים שמתרגלים מתקדמים ועושים הרבה מדיטציה, נאמר, הם יכולים להתקיים על מעט מעט מאוד אוכל, או כמעט כלום. עצם המדיטציה מזינה אותם. אז מדיטציה עצמה היא משהו שמזין. אז זה היה נושא אחד. אז עכשיו אנחנו מגיעים לנושא של הגיהנום, של צורות הקיום בגיהנום. הגיהנום מיוצג כאן בגזרה הזאת של גלגל החיים. ואתם רואים זאת גזרה די גדולה, כי יש הרבה סוגים של גיהנום, מדורי גיהנום. אז כאן, הצד הזה, אתם רואים, יש פה שמונה תאים, אם תסתכלו יותר קרוב, זה הגיהנום החם. אלה שכאן, זה נקרא הגיהנום הקר, גם כן יש שמונה תאים. ואחר כך יש עוד כאלה שהם נקראים חלקיים, או שהם מסביב. הסבל שם הוא היום ונורא. הוא כולו השלכה של קרמה. הם לא יותר ממשיים מהסיוטים שלנו. והם ממשיים בדיוק כמו הסיוטים שלנו. כשאנחנו נמצאים בעיצומו של סיוט, זה מרגיש לנו סיוט. האנשים שנמצאים שם, זה מרגיש להם גיהנום. לגמרי. זה ממשי להם. בדיוק כמו שהחדר הזה ממשי לי כחדר. אין לו יותר ממשות מאשר לגיהנומים, אין להם יותר ממשות מאשר לחדר הזה. שניהם ממשיים כיוון שאדם משליך אותם, ושניהם אין להם שום קיום מלבד זה שמושלך. בדיוק כמו החבר הזה, בדיוק כמו הסיוט שיש לחלום, אותו דבר. אבל אנשים עוברים דרך הטווח הזה של סיוטים שקוראים לו גיהנום. כשאתם מדברים עם אנשים אחרים, לא הייתי מתחילה מהקטע הזה בלימוד. מכיוון שבלי שיש איזשהו לימוד על ריקוד שקדם לזה, ועל השלכות קרמיות וכך הלאה, אנשים לא יבינו אתכם ויבעלו, ותראו להם מוזר. וגם אין טעם לכל הדיון הזה, בלי שאנחנו מבינים שהכל הוא פרי השלכה שלנו, והשלכה יכולה להיות נעימה, ויכולה להיות פחות נעימה, ויכולה להיות איומה ונוראה, ויכולה להיות מאוד מענגת, הכל לפי הקרמה. ויש טווח הרבה יותר רחב ממה שאנחנו רגילים בחיי אנוש. כשהיה אסון התאומים בניו יורק, ופגעו המטוסים במגדלים, והיו שם אנשים בקומות העליונות שנשרפו בדלק הלוהט של המטוסים הבוערים, והאסון היה נורא, ואנחנו היינו בקרבת מקום. בזמן קצר אחרי זה כינס אותנו קן רינפוצ'ה בהאוול, שזה מרחק שעה נסיעה ממגדלי התאומים. ובאו אנשים ועשינו שם טקס מיוחד, והוא אמר, זה סבל קיצוני ביותר בעולם האנושי. זה סבל אולי הקיצוני ביותר שיש בעולם האנושי. הוא אמר, זה כעין וכאפס לעומת מה שסובלים היצורים המסכנים שם. והם אפילו לא יכולים למות שם. הם כל כך מתענים, הם אפילו לא יכולים למות שם. אז חשוב להבין שהמקומות האלה קיימים. איפה? לא חפרו אותם מתחת לאדמה. הם איפה שאתם נמצאים, אם זאת הקרמה שלכם. וכל מה שדרוש זה תזוזה קטנה בקרמה. בדיוק כמו שאדם שהיה שם בקומה 105 של מגדלי התאומים, תוך שניות מצא את עצמו עפוף בלהבות של דלק מטוסים. תזוזה קטנה בקרמה. זה יכול לקרות בכל רגע, אם אנחנו לא עושים את התרגול. ואנחנו היינו כולנו בכל המקומות האלה. כולנו עברנו את כל הדברים האלה אין ספור פעמים, כי כבר התגלגלנו אין ספור פעמים, למרות שאנחנו שוכחים בין גלגול לגלגול מה היה בגלגול הקודם, ומזל שכך, כי תחשבו איזה טראומה זה אם היינו צריכים לחיות עם הזיכרון שלה, לא היינו יכולים לתפקד. אז במיינד המודע שלנו אנחנו שוכחים, אבל יש חלק לא מודע אצלנו שלא שוכח, ולכן אנחנו כל כך נלחמים על חיינו. לכן אנחנו כל כך מגינים על חיינו כשמישהו מנסה לאיים על חיינו, כי אנחנו זוכרים איך זה, באיזשהו מקום אנחנו זוכרים איך זה, ואנחנו גם זוכרים את המוות. יש לנו בקורס 8 את זה עם כל הפרטים, זה לא נעים שם. וחשוב ללמד את זה, אבל אני ממליצה לכם לא להתחיל מזה כלימוד אם אתם באים ללמד את הדברים האלה. מצד שני, כשאתם כבר כן מדברים על ריקוד, ואנשים כבר כן מבינים על מה אתם מדברים כשאתם מדברים על השלכות, חשוב שתדעו את הנושא הזה, תקשיבו לקורס 8, תבקשו שילמדו אתכם קורס 8, חשוב שתלמדו את זה לאחרים, חשוב שאתם תלמדו את הנושאים האלה, כי אם לא נעשה את התרגול, אנחנו נגיע לשם. מכיוון שרוב הזרעים שאנחנו נושאים איתנו הם כאלה. הבודה אמר, כששאלו אותו, מה הסיכוי לבן אדם להמשיך להיות בן אדם? מישהו היום בן אדם, מה הסיכוי שלו להמשיך בגלגול הבא להיות בן אדם? הבודה חפן קצת אפר מתחת לקצה ציפורנו, והוא אמר, היחס שבין מספר גלגרי אפר פה למספר גלגרי אפר בכל האדמה, המנה הזאת זה הסיכוי שלנו להמשיך להיות בני אדם אם אנחנו בני אדם עכשיו. למה זה? כי רוב הקרמות שלנו הם כאלה. כי היינו שם כל כך הרבה פעמים, אפילו בעלי חיים אנחנו רואים מה הם עושים. למעט המיעוט הקטן הזה של חיות מחמד, אבל בעלי חיים מה הם עושים? שלא לדבר בגיהנום. אין שם רגע אחד של מחשבה תאורה, של מחשבה לעזור למישהו. נדיר, נדיר, כמעט בלתי אפשרי. הם מטורפים מרוב סבל. אז יש לנו המון המון זרעים כאלה, ולא צריך אפילו כאלה. אפילו בחיים האלה, כשאנחנו עוברים על עשרת המעשים בצורה גסה, זה זורק אותנו בשמה. אז אנשים צריכים לדעת שזה מה שמצפה להם, אם הם לא עושים את העבודה. זה חשוב להביא את זה לידיעתם, אבל לא כדבר ראשון. וגם חלק מכם פה אולי חדשים, אני לא רוצה להפחיד אתכם. אבל זה חשוב. אני הרבה זמן נמנעתי מהקורס הזה, בדיוק מהסיבה הזאת. זה לא כך נעים לשמוע, ואני לא כך משוכנעת שזה נכון, ויש לי ספקות. הרבה זמן נמנעתי מהקורס הזה. כשסוף סוף שמעתי את הקורס הזה, זה העלה אותי על הדרך ברצינות. כי הבנתי שאם הכל ריק, ואם הכל השלכה, מאוד יכול להיות שאם אני לא אשגיח על מה שקורה, אני בקלות אפול לשם. ויש לי כל התנאים ליפול לשם. ולכל אחד מאיתנו יש. הצד הטוב הוא שתרגול טוב מוציא אתכם מכל סיכוי ליפול לשם. זה הדבר הנפלא בתרגול. שאתם יכולים לעקר את כל הזרעים השליליים האלה, אתם לא יכולים למחוק אותם, כי מה שהיה היה. מה שעשינו, עשינו, אבל אנחנו יכולים לנטרל את כוחם בצורה שהם לעולם לא יוכלו להיות משופלים ולהשליך אותנו לגלגול סובל. וככל שאני עושה יותר את התרגול, הדבר ההפוך קורה, כן? העונג בא בגוף, העונג בא במיינד, הסביבה שלי משתנה. אתם מתחילים להיות בעולם אחר, בעולם אוהב, בגוף יותר בריא, בגוף יותר צעיר וכך הלאה. ואתם מגיעים לרמות של עונג. והתהליך הזה, ככל שאתם מתקדמים בדרך, הוא הולך ומאיץ את עצמו. מתחיל לאט, התזוזות הן מאוד קטנות, אתם לא כל כך מרגישים אותן. בשלבים המתקדמים של התרגול, במיוחד אם אתם בתוך תרגול טנטרי, ואתם זוכים להגיע לשלבים המתקדמים, זה מתקדם מאוד מהר. השינויים הם מאוד מהירים ומוחשיים ומדהימים, וכל מה שנשאר לכם זה לצפות בעונג בתהליך. זה לא רק שהמטרה היא מענגת ומדהימה, אלא גם התהליך נהיה מאוד מאוד מענג ומדהים. ואנשים לפעמים אומרים, הייתה לי חוויה של near death experience, וזה היה מאוד נעים, וריחפתי לי שם, ושמעתי את שירת המלאכים, וכך הלאה. השלבים הראשונים של המוות יכולים להיות כאלה. יותר מאוחר בא סט קבוע של הזיות קשות ביותר, סיוטים קשים ביותר, אצל כל מי שלא מתרגל מתקדם. אז עד שלא ממש מתים, לא near death experience. אז אנחנו לא מכירים את החוויות האלה, אנחנו לא יודעים. ואנחנו נמצאים במקום שהגוף ימות, אנחנו נזדקן ונמות. והמיינד שלנו מלא בנגעים רוחניים שייצרו את הסיבות כדי שניפול למקומות האיומים האלה. וכל זה מבוסס באנוכיות שלנו, כי אנחנו כל כך אנוכיים, ולכן אנחנו מייצרים את כל הנגעים הרוחניים האלה וצוברים את כל הקרמות האלה. הדרך הבודיסטית מוציאה אותנו מהכלא הזה, מוציאה אותנו מהגלגל הזה של הסמסרה. והיא יכולה להביא למקום שבו כל אחד מאיתנו יראה את עצמו כמושלם, ויראה את עולמו כמושלם. ויכול אדם להגיע למקום הזה, וזה שינוי מנטלי, ובשבילו העולם הוא אחר, ואחרים סביבו עוד לא רואים את זה ככה. אז בצורה כזאת, אנשים נאלצים לראות את הלמה שלהם עובר מן העולם, או עוזב את גופו, בעוד מה שאדם החובר שונה לחלוטין. יש הרבה דיבור ולימוד בבודיזם על המוות ועל הכנה למוות. ולמעשה כל התרגול שלי והחיים שלי נמדדים ברמת המידה של המוות. עד כמה אני עושה את זה קשורה למטרות ארציות, ועד כמה אני עושה את זה כשאני מבינה שהחיים האלה הם פסיק אחד קטן, בתוך רצף עצום של תודעה, שלא התחיל עם החיים האלה ולא ייגמר עם החיים האלה, אלא שבינתיים כל הזמן סבל. אז התובנה הזאת מתחילה להשפיע על סדר העדיפויות שלי ועל הבחירות שלי. אז זה נושא מאוד חשוב כשאנחנו מדברים על צורות קיום, אחת מצורות הקיום שמתוארות כאן בגלגל. אתם רואים פה יש את הטבעת הזאת שיש לה חלק שחור וחלק לבן. אלה יצורים במצב הביניים, אלה היצורים שהם עוברים מגלגול אחד לגלגול הבא. אנשים שמתו, יצורים שמתו ומחפשים את הלידה הבאה שלהם. יש תרגולים בודיסטיים שמיועדים להשפיע לאן ילך המים ברגע המוות. הם נקראים פורה, אמרו פורה, קוראים להם במסורות אחרות צ'ה, אמרו צ'ה, לפעמים מבטאים צ'וד. יש כל מיני תיאורים בספרות הבודיסטית על מה קורה כשאדם עובר לברדו, דורות בצבעים שונים, באים, הולכים. זה מתואר כאילו שזה בזה מופע בידור, זה לא. האם אפשר להשפיע לאן תלך התודעה בזמן המוות? כן. האם זה קל? בכלל לא. מכיוון שכשמגיע המוות, תחשבו, אתם מתיישבים לעשות מדיטציה. כמה אתם מסוגלים לשלוט במים שלכם? מה יהיה בזמן המוות? כשהמוח מתחיל להיצלות, כשכל הזרמים החשמליים מתבלבלים, כשהגוף פחות או יותר מפסיק לתפקד, אז אתם תשלטו במים? אז אתם תכוונו אותו? במיוחד שהוא מכוון על ידי קרמה, anyway. אז יש תרגולים כאלה, אבל כדי שהם יצליחו, אתם צריכים להיות מתרגלים יוצאי דופן במיוחד. אתם צריכים לתרגל אותם כל החיים שלכם, וגם אז הסיכויים לא גדולים. אז אנחנו לא מדגישים את התרגולים האלה, מכיוון שאנחנו אומרים שאם תתרגלו את המודעות למוות כרגע, איך אמרה יעלי יפת, אם תתרגל כאילו שאתה הולך למות היום, לא תצטרך למות מחר. זה הרעיון. המדיטציה שאנחנו רוצים לפתח היא מדיטציה של מודעות למוות. היא מדיטציה שמאפשרת למוות להיות מורה שלנו בחיים. אם אנחנו לומדים לחיות את החיים כאילו נמות מחר, אז כשיבוא מחר לא נצטרך למות. וזה הרעיון. וזה לא יקרה אם אנחנו לא נפתח את המודעות למוות עכשיו. אם אנחנו לא נלמד לחיות עם המודעות שכמו שזה עכשיו, המוות הוא בטוח, זה המציאות שאני משליחה עכשיו. אני לא יכולה לשקר לעצמי אודות זה, כי זה לא יעזור לי. זה הקרמה שלי כרגע. במציאות הזאת אני חווה את עצמי בגוף שהוא בן תמותה. אני רואה שהוא מזדקן, אני רואה שהוא מתבלה. הוא הולך למוות. המוות הוא ודאי בצורת הקיום הזאת. כרגע, בסמסרה, המוות הוא ודאי. אז המודעות הזאת זה הדבר שאנחנו חייבים ללמוד לפתח כדי שנוכל למצות את החיים האלה, כדי שנוכל להשתמש במה שיש בחיים האלה היטב, כדי שלא יבוא היום ונגיד, אוי, רגע, רגע, לא הספקתי, עוד יש לי את כל העבודה הזאת. והסדר העדיפויות הזה יוכתב עד כמה אנחנו מפתחים את המודעות למוות. בזמן המוות יש כאב מיוחד שקשור למוות, שכולנו, כל מי שמת, עובר אותו. והוא כאב ייחודי למוות, הוא יותר גרוע מכל כאב שיש לנו בחיים האלה. נאמר שיש למישהו איזה חיית מחמד, איזה כלב או חתול שאתם אוהבים, ושאתם מטפלים בהם הרבה ומקדישים הרבה תשומת לב ודואגים להם וכך הלאה, אז כשהיצור הזה עובר מן העולם ועוזב אתכם, זה מאוד כואב. יש הרבה צער של פרידה. מאיפה בא הצער הזה של הפרידה? זה שטיפלתם בהם. הם היו חלק מהחיים שלכם, אתם טיפלתם בהם. עכשיו תחשבו איזה חלק מהזמן אתם מטפלים בדבר הזה. אנחנו כל הזמן מתעסקים עם הגוף הזה. אנחנו כל הזמן דואגים לעצמנו. אנחנו כל כך מושקעים קרמית בגוף הזה, שכשכבר בא הרגע ולוקחים אותו מאיתנו, אנחנו מטורפים מרוב צער. תחשבו אם בא מישהו ומחליף לקרות לכם אצבע. איך תרגישו? אתם תלחמו על האצבע. עכשיו הם רוצים לקרות לא שתיים, שלוש אצבעות, את כל הדברים שלכם. את העיניים, את האוזניים. הכל בבת אחת נלקח. כיוון שהקרמה שמושקעת שם היא עצומה, וטיפחנו אותה כל יום, רגע רגע, בחיים שלנו, הכאב של זה הוא היום ונורא. אנחנו לא יכולים לחשוב ברור, המיין מתפרק באותו זמן. אז העצה היא לא לחכות לרגע אחרון. העצה היא להתחיל כבר עכשיו לפתח את המודעות למוות, לעשות תרגול מיוחד שהוא לא התרגול שבא ליצור פאניקה מן המוות, כי זה לא עוזר לאף אחד. מצב פאניקה, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אלא לפתח מודעות כדי לתת למוות להכתיב את החיים שלי עכשיו, את סדר העדיפויות בחיים שלי עכשיו. כשיגיע רגע המוות, אדע שעשיתי הכל פרפקט. שאני לא חייבת יותר לאף אחד כלום. שיש משמעות לחיים האלה. שכל רגע ורגע, אם זה הרגע האחרון, מה אני עכשיו צריכה לעשות? הרעיון של מדיטציית מוות טובה זה לדאוג לדברים עכשיו. לא כשמגיע המוות ואז אתם עושים איזה תרגולים מיוחדים, תרגולי קסם שיקפיצו את התודעה לאן שאתם רוצים, כי הסיכוי הוא שבכלל לא תזכרו שאפילו יש כאלה תרגולים כשיגיע זמן המוות. חייבים לעשות את המדיטציה על מוות, חייבים לעשות את מדיטציה של מודעות למוות. הרבה אנשים באים אליי להתייעץ ועם הרבה שאלות ומה אני צריך לעשות. כמעט על כולם אני רוצה להגיד, לך תעשה מדיטציה על מודעות למוות. אתה לא צריך לשאול אותי. אתם יודעים את התשובות. אתם יודעים מה חשוב בחיים שלכם. אתם יודעים מה משמעותי בחיים שלכם. אתם לא צריכים לשאול אותי. השאלות מעידות שלא עשיתם את המדיטציה הזאת. וזה דורש התבוננות, מה החיים שלי, האם זה איך שאני רוצה, האם מפה אני רוצה לעזוב, האם אני מוכנה עכשיו לעזוב, אם היום באים לקחת אותי, האם אני מוכנה לעזוב, האם עשיתי כל מה שהייתי צריכה ואני מוכנה לעזוב, ואם התשובה לא, אז אני צריכה לעשות את המדיטציה של מודעות למוות. ובאופן פרדוקסלי זה מאוד משחרר. ואנשים לפעמים אומרים, מה כל הזמן מוות, מוות, הבודיזם הזה כל הזמן כזה פסימי, די, למה? שומע את הדברים האלה, והוא תמיד מצחקר, הוא אומר, זה מאוד משחרר. כי אנחנו יודעים שנצטרך למות, אנחנו רק מתעלמים, אנחנו בהכחשה. כשאתם מפסיקים להכחיש, ואתם מתחילים לחיות מתוך זה, זה מאוד משחרר. סוף סוף אתם עושים את הדברים שאתם באמת רוצים לעשות. כי היום בערב יבואו לקחת אתכם. סוף סוף אתם מתחילים לעשות את זה. וזה לא מספיק לעשות את זה יום אחד ולא יומיים. זה צריך לעשות כמה חודשים לתרגל את המדיטציה שעוד מעט ארי יתאר לנו, של המודעות למוות. ואם עושים את זה כמה חודשים, בהדרגה החיים נהיים מלאי שמחה, מלאי משמעות. אתם נהיים קלים כנוצה. אתם נפטרים ממרבית הדברים שאתם לא צריכים, וממרבית העיסוקים שאתם לא צריכים, וממרבית מערכות היחסים שאתם לא צריכים, ואולי מכולם. ואתם נהיים חופשיים. אתם נהיים חופשיים לעשות את מה שחשוב באמת בחיים שלכם. אז בהתחלה, כשמישהו חושב, אולי זה יומי האחרון, אז יש כאלה סיפורים על הגברת שהולכת לקנות כובע סגול. אוקיי, אז תלכו לקנות כובע סגול, אם זה מה שחשוב. אם אתם ממשיכים לעשות את המדיטציה על מוות, אתם עוברים מעבר לכובעים הסגולים. כי תקנו את הכובעים הסגולים, אולי לרגע אתם שמחים בכובע, ואחר כך אתם עדיין לא מאושרים. ובהדרגה המשמעות הולכת ונכנסת לחיים שלכם, והחיים הופכים לשיר, שיר רב משמעות, שיר של שמחה, של שיר חיים. אם זה הרגע האחרון, אם זה היום האחרון, אז מה אני אעשה אם זה היום האחרון, אם אני מבינה? אז מיד אני מפנה את תשומת הלב למה שחשוב ביותר בחיים שלי כרגע. ואפילו אם אתם כבר מתרגלים, אם אתם כבר מתרגלים, יש הרבה תרגולים, אפילו אנחנו פה לימדנו שורה ארוכה של תרגולים שאף אחד לא יכול לעשות את כולם. גם ביניהם יש דרגות של תרגולים. ואם זה היום האחרון, אז איזה תרגול אני אעשה אם זה היום האחרון? אז אני אעשה את הכי גבוה שיש, את הכי חשוב שיש, את זה שהכי חשוב שיהיה לי כשאני כבר קרובה. ואם אתם בטנטרה, זה יהיה תרגול טנטרי, או משהו שקרוב, כמו גורו יוגה, הדברים שהם החזקים ביותר שאתם יכולים לעשות. מכיוון שאתם עומדים להילקח מחר. ולא אולי. המדיטציה על מוות זה יומי האחרון. עכשיו מה? וזה מעשה של חסד שאתם עושים קודם כל כלפי עצמכם. כי יש לכם זמן מוגבל לחיות בצורת החיים הזאת. הוא מאוד מוגבל. כל אחד מאיתנו שחלה במחלה קשה, ופתאום נוכח שמשהו לקח כמובן מעולה, כבר לא כל כך מובן מעולה, ואולי זה ילקח מאיתנו, מבין שהוא צריך להתחשב בעצמו. אתם צריכים להיות טובים אל עצמכם, מכיוון שאין לכם את כל הזמן שבעולם. את הזמן שיש לכם אתם צריכים לנצל כראוי. ומה שיאפשר שהמדיטציה הזאת תהיה טובה, זה אם תבחנו היטב את המוטיבציה שאיתה אתם באים.
כשאתם מתחילים לעשות את המדיטציה על מוות, אין רע לנסות להגשים את החלומות שלכם, שהיו לכם תמיד, שלא הגשמתם. ללכת לעשות סרפינג, ללכת להצגות, ללכת לים, לנסות למצוא את האושר בעולם הזה. אין רע בזה שאתם אומרים, כן, יש לי חלום, אני לא רוצה למות בלי לנסות להגשים את החלום הזה. אז תנסו להגשים את החלום הזה. תנסו ותראו, וזמן מה זה יכול אפילו להביא לכם אושר. אבל אחרי זמן מה אתה רואה שזה לא מה שיביא לך אושר, ואז אתה רואה שהדרך הרוחנית היא הדבר היחידי שקובע. וזה מביא אותנו למדיטציה על מוות. החלק החשוב ביותר במדיטציה על מוות זה השכנוע שלי זה יכול לקרות. יש בנו אמונה מאוד מאוד עמוקה, שאני שונה. אני לא כמו כולם, אחרים אולי ימותו, זה נראה הגיוני, אבל לי זה לא יקרה. נכון? זה טבוע בנו. בפלנטה הזאת, לפעמים אנשים מתים זקנים, לפעמים צעירים, לפעמים תינוקות. אין שום ביטחון. מתי נמות? הדברים שיכולים לגרום לנו למות, אין ספור. יש מיקרובים ויש תאונת דרכים ו... המון אפשרויות למות, לא חסר. ואין, מה ששומר עלינו, הבגדים ישמרו עלינו, מה ישמור עלינו? מה יגן עלינו בתאונת הדרכים? אין הרבה דברים שיכולים להבטיח את החיים שלנו, נכון? בעצם אנחנו מרחפים בלי שום ביטחון. והגוף שלנו הוא מאוד שברירי, מאוד מאוד שברירי. אתה מקבל מכה רצינית ותרתי הקראטה. אתה רואים פה שם מישהו נותן פק 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 והשני מתכופף ומת. הגוף הזה הוא לא משהו שהוא חזק שיכול לסבול הרבה. מחלה קשה, סרטן, משהו אחר, ואנחנו מתים. אז המוות הוא מאחורי הכותל, ממתין לנו. אם אנחנו משתכנעים שאנחנו עלולים למות מחר, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו אומרים שאת הדברים החומריים אנחנו לא לוקחים איתנו. אפילו את הקרובים שלנו אנחנו לא לוקחים איתנו. הדבר היחידי שאנחנו לוקחים איתנו זה את ההבנות, את התובנות. ואת הדברים האלה אנחנו רוכשים רק בדרך הרוחנית. רק על ידי פעילות למען השגת תובנות, החוכמה, וכמובן את הקרמה הטובה שאספנו בעבר, שהיא מלווה אותנו לגלגול הבא. אז מה אני אעשה? אם הגעתי כבר לתובנה שאני עלול למות מחר, מה אני אעשה? האם אני אזרוק את הכל ואני אלך לעשות מדיטציה במדבר? אנחנו לא ממליצים לזרוק את האחריות שלנו. כאשר אנחנו דואגים לאחרים, זה הדרך שבה אנחנו יוצרים את הקרמה הטובה שתביא לנו גם את החוכמה. וזה אנחנו יכולים לעשות גם במקום העבודה, אפילו אם אנחנו לא אוהבים את העבודה. אפילו אם העבודה היא משעממת והעבודה היא לענות בטלפון, לשאול את מי אתה רוצה ולהעביר לשלוחה המתאימה. או כל עבודה אחרת שאנחנו נעשה. זה לא כל כך חשוב מה אנחנו עושים. זה חשוב עם איזה כוונה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. התרגול הרוחני לא אומר דווקא ללכת למדבר. התרגול הרוחני אומר לפתח את הכוונה להתפתח מבחינה רוחנית. לפתח את הכוונה לעזור לאחרים. לפתח את הכוונה לרכוש חוכמה. ובמיוחד לעשות טוב לאחרים. זה מה שאנחנו רוצים לתרגל, וזה מה שמביא לנו את כל שאר הדברים. נשאלת השאלה, לאן אנחנו רוצים להגיע בכלל? מה זה ההערה הזאת שאנחנו הזכרנו? אז קודם כל, מה זה לא הערה? מה זה חיים רגילים? חיים רגילים זה לקום בבוקר וכואב לי הגב. חיים רגילים זה שאני הולך לאוטובוס ומישהו פתאום מגיח ומתחיל לצעוק עליי. חיים רגילים זה שאני משקיע את הכסף ופתאום הכסף נעלם. חיים רגילים זה כאב גופני וכאב מנטלי. מה יש ליצורים מוארים שהוא שונה? אז ליצורים מוארים גם יש גוף וגם יש רוח, גם יש תודעה. הגוף שלהם הוא אמנם פיזי, אבל הוא גוף של אור, גוף שלא סובל כאבים, ולעומת זאת הוא כל הזמן באקסטזה. משהו שאנחנו פשוט לא יכולים לתאר לעצמנו. וגם יש לו את היכולת ליצור הרבה כפילים של עצמו. בשביל מה הוא צריך את הכפילים האלה? מפני שהג'וב שלהם זה לעזור לכל היצורים. כולם, הטובים והרעים, היפים והמכוערים, וכולם. ובשביל זה, אז הם יכולים לייצר כלים כמה שצריך לכל אחד לבוא ולעזור לו. ככה שמי שנמצא על ידכם, אם אתם עוד לא יכולים לתאום מחשבות, מאוד יכול להיות שזה מין אחד כזה, שאולי הוא בא להזבן אתכם בשביל לזרז אתכם לעלות לתרגול הרוחני. מה זה התודעה של יצור מואר? אז התודעה היא ידע כל. ידע כל זה קודם כל לבצע את הג'וב שלהם להביא את כולנו להערה. נכון? זה הג'וב שלהם. בפרט הם יודעים מה לעשות כדי לדחוף אותנו להערה. לדחוף אותנו מאחורה שנעלה על הדרך הנכונה. אז הם יודעים מה יש לנו מהעבר שלנו, מה להגיד בשביל לדחוף אותנו לכיוון הנכון, ואיך למשוך אותנו עם הגזר בשביל שאנחנו נרצה להגיע למקום הנכון. ידע כל זה גם לדעת את כל הדברים, עבר ובעתיד, אבל בעיקר איך להביא את כל האחרים להערה. והדבר החשוב ביותר זה הם יודעים את הריקוד. הם חווים את הריקוד כל הזמן. הם כל הזמן עם ראייה ישירה של ריקוד, שרק יצורים מוארים יש להם את זה, שהם גם רואים את הריקוד וגם רואים את המציאות הרגילה. הם גם רואים את הצורה ואת הצבע ומה אני חושב ומה אני מרגיש, אבל גם הם רואים איך שאני נראה להם, זה בא מהם, זה לא בא ממני. והדבר האחרון זה הם רואים שאנחנו לא נפרדים. כמו שאמא והתינוק שלה לא נפרדים, כל הרעיון הזה של הפרדה זה רעיון שאנחנו קונים אותו בגלל כל מיני סביבות, בגלל שנראה לנו שאיפה שאני נגמר זה איפה שהיד שלי נגמרת, או איפה שהרגל שלי נגמרת. אז אנחנו חושבים, אני צריך לדאוג לעצמי, כי זה אני. ואם אני לא ידאג לעצמי, מי ידאג לי? אפילו אם אנחנו מתנדבים או עוזבים למען אחרים שעה ביום, אז עדיין 23 שעות ביום, אני דואג לעצמי. נכון? בגלל שאני חושב שאני זה שק הזה. יצורים מוארים הם לא ככה, הם לא דואגים לעצמם, ובגלל זה הם חווים את האקסטזה כל הזמן. כמה זמן דרוש להגיע להארה? בודה שקיימוני, לאחר שעלה על הדרך הרוחנית, זה לקח לו שלושה עידנים גדולים. עידן גדול זה 80 עידנים קטנים, זה הזמן שלוקח לעולם להיווצר ולהישמל. אנחנו אומרים שהעולם, כמו העולם שלנו, כבר נוצר, נשמד, נוצר, נשמד, אין סוף פעמים. יש ביג בנג, יש עולם, אחר כך העולם מתקיים, אחר כך העולם נשמד, יש איזו תקופה של מנוחה בלי שום דבר, ואחר כך שוב ביג בנג חדל. אז זה נקרא עידן גדול. משך החיים שלקח לבודה שקמוני להגיע להארה, זה שלושה אינסופים של עידנים גדולים כאלה. ואינסוף זה כינוי למספר ספציפי, 10 בחזקת 59, בגלל שהוא כל כך גדול, אז קראו לו אינסוף. ומה אנחנו יכולים לעשות בנושא הזה? אם אנחנו הולכים בדרך הרגילה של הלוחם הרוח, אז זה מה שזה לוקח. הדרך היחידה לזרז את תהליך באופן דרסטי, זה על ידי טנטרה, על ידי תרגול שהוא תרגול יותר מתקדם, שהוא מתרכז בשינוי המחשבות שלנו ומביא אותנו להארה מהר, אבל בדרך זה אפילו יותר קשה. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו חיים שהם אולי יותר קשים בגלגול הזה, בשביל להגיע להארה מלאה בגלגול הזה, בשביל שנוכל לעזור לכל היצורים מהר לחסל את הצבל שלו. מה התוצאות של מדיטציה על מוות? התוצאות של מדיטציה על מוות זה שאנחנו רואים שאנחנו צריכים לפשט את החיים שלנו. כיוון שאנחנו רוצים להקדיש זמן לתרגול, אז אמנם העיקר זה הכוונה, אמנם אנחנו יכולים לתרגל גם בעבודה, אבל אנחנו צריכים גם שיטה וחוכמה, נכון? אז צריך לפתח גם את החוכמה, צריך להקשיב ולהרהר ולעשות מדיטציה וכך הלאה. אז אנחנו צריכים לפשט את החיים שלנו. מה זה לפשט את החיים שלנו? זה להיפטר מדברים קודם כל. כל דבר שיש לנו תופס איזה חלק קטן של התודעה שלנו, ולכן אם אנחנו רוצים לפנות את התודעה להארה, אז אנחנו צריכים להיפטר מדברים. שנית, אנחנו רוצים להיפטר מהתחייבויות. אם יש לנו חובות, אנחנו רוצים לחסל את החובות, ואם זה אומר לעבור לבית יותר קטן, אז לעבור לבית יותר קטן ולחסל את החובות, שנוכל גם להקדיש זמן לעשות רטריט, גם להקדיש זמן ללמוד, וגם להקדיש זמן לעשות טוב לאחרים, כי יכול להיות שבעבודה שלי, אפילו שאני מתכוון לעשות טוב לאחרים, לא תמיד יש לי הזדמנויות, ואני רוצה משהו שהוא יותר עוצמתי. וגם במיוחד את התרגול הרוחני שלנו. גם את התרגול הרוחני שלנו, אז אנחנו צריכים לעשות מתוך מחשבה שהסוף לא ידוע. מתי הוא יבוא, לא ידוע. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתאמץ, ואנחנו צריכים לשמוח כל פעם שאנחנו עושים תרגול רוחני, מפני שזה נותן לנו הזדמנות לעשות משהו משמעותי בחיים. כי כשאני לפני המוות אסתכל אחורה על החיים שלי, אז אם אתם חושבים שתשמחו מזה שקניתם עוד כובע סגול, אולי, אבל בדרך כלל אנשים מרגישים תחושה של החמצה. מרגישים שלא הספיקו לעשות משהו משמעותי בחיים. בשביל לעשות משהו משמעותי בחיים, אז אנחנו צריכים היום לעשות את זה, כדי שלפני המוות נוכל להסתכל אחורה ובלב קל לעבור לגלגול הבא.
תודה רבה. כמו שאריה סיים בסוף, המודעות למוות תדרבן אותנו ותעורר אותנו לתרגול הרוחני, ותגרום לנו לוותר על עדיפויות שיש לנו אולי היום, והתעסקויות ורכוש ודברים וככה. וזה נראה לנו אולי, אוי, אני אצטרך לוותר על דברים אהובים עליי וכך הלאה. מי שעושה את התרגול זמן מה, נוצרת כך הרבה חדוות חיים ומשמעות, והחיים נהיים כל כך זורמים ונעימים ומענגים, שלעולם לא תתחרטו על ההחלטה הזאת. זאת תהיה אולי תקופת מעבר של שינוי, לעולם לא תתחרטו על ההחלטה הזאת. ואז אתם באמת יכולים להגיע אל המוות ולמות טוב. אם יגיע מוות. ונרחיק לכת ונגיד, אלה האנשים היחידים שמתים טוב. האנשים היחידים שמתים טוב זה אנשים שתרגלו את המודעות למוות כשהיה הזמן ותרגל אותה. והתוצאה תהיה כמובן שאנחנו נתמיר את עולמנו, לאחרים אולי נראה מוזרים, אבל אנחנו את עולמנו נתמיר. לאחרים אנחנו נראה כמי שמבטר על תענוגות החיים, ואנחנו נסתכל עליהם איזה מסכנים, הם עדיין כבולים בכל הדברים האלה. מדיטציה מאוד מתוקה. יש מדיטציה מיוחדת על מוות, שאני רוצה להזכיר בקיצור, מהלוג'ונג של שיבת העיקרים, שקשורה למה שתיארנו עד עכשיו, והיא עוברת לנושא הזה של איך למות טוב, כשמגיע המוות, איך למות טוב. באתר שלנו, בסדנת מדיטציה על מוות, יש פירוט שנתן הלמה שלנו, כן, רימפוצ'ה, בתשובות לשאלות שקשורות למוות ולמוות של אנשים שקרובים לנו, איך להתנהג איתם. על זה אני לא אבוא כאן, וישנו שם, אתם מוזמנים להזין לזה, לקרוא את זה. אבל כמו שאמרנו, בזמן המוות יש כאב ספציפי למוות, שכולנו עברנו אותו. ואם יגיע המוות ועוד לא השתחררנו, אנחנו רוצים לאפשר שנוכל בחיים הבאים להמשיך את התרגול שהתחלנו עכשיו, ולהמשיך אותו אולי ממקום יותר טוב. ממקום שמאפשר לנו להיכנס לעובי הקורה יותר, ומאפשר לנו להיות לברכה לאחרים יותר. והתרגול הזה, זה הפועל שאנחנו כן מלמדים. ההשלכה שאנחנו כן מלמדים. וזה מהלוג'ונג. וזה כשבא הכאב הזה של המוות, כשהוא מגיע, להשתמש בו כאמצעי להתמיר את התודעה שלי. זה מין תפילה כזאת. מי ייתן, ועכשיו כשאני סובלת את הכאב של המוות, שזה יהיה הכפרה של כל האנשים הסובלים בעולמי. ובזכות זה שאני עכשיו סובלת וכואבת, ונאלצת להיפרד מכל היקר לי ומגופי, ועוברת את כל הסבל הנורא הזה, מי ייתן ואף אחד יותר בעולמי לא יצטרך לסבול. אני הכפרה, אני עכשיו בכאב הזה לוקחת על עצמי את כאב כל העולם. האם אני באמת לוקחת על עצמי את כאב כל העולם? אנחנו לא אומרים את זה. אבל המחשבה הזאת, ההתכוונות הזאת, היא מאוד חשובה בלקבוע לאן אנחנו נמשיך. היא קריטית בלקבוע לאן אנחנו נמשיך. מי שמסוגל למות עם המחשבה הזאת, יש את הסיפור של גשי צ'יקאווה שלימד את הדברים האלה. כל החיים הוא לימד את התלמידים שלו איך לפתח את החמלה ואת האהבה הזאת לזולת. וכשהוא על ארז דווי והוא עומד לעבור מן העולם, והוא מדווח להם מה הוא עושה עכשיו, על מה הוא חושב עכשיו, מה קורה איתו עכשיו, והוא בשארית כוחותיו מנסה לתקשר איתם, והוא אומר, עכשיו אני מנסה לקחת את סבלם של כל היצורים, שוטט. עכשיו אני מנסה ללכת לגיהנום, לעזור ליצורים שם, שוטט. זה לא מצליח. הוא לא מצליח לרדת לגיהנום, לעזור ליצורים שם. אני כל הזמן רואה מלאכים. אני רק רואה מלאכים. זה מה שמביא אותנו אל המלאכים. החמלה הגדולה הזאת, הרצון המדהים הזה, להיות הכפרה של אחרים, ובזכות זה, בגלל שעכשיו כואב לי, שלאף אחד אחר לא יחב, זאת בדיוק המחשבה שמקדמת אותנו כברת דרך ענקית לקראת המטרה של המיינד המואר, של הגוף המואר של הבודה. איך נצליח לעשות את זה בזמן המוות? זאת השאלה. איך נצליח לעשות את המחשבה התאורה הזאת כשאנחנו כל כך אחוזים בגוף והגוף הזה נלקח ויש עכשיו כאבים והמיין שלנו כבר צלוי והמוח צלוי? איך נצליח? לא נצליח אם לא נתרגל עכשיו. וחלק חשוב מהתרגול זה כשקורה לנו עכשיו משהו לא נעים, כשיש לנו עכשיו איזושהי מחלה, כשיש לנו עכשיו אובדן, כשיש לנו עכשיו פרידה עצובה, או הלב נשבר, או אנחנו רואים אצל מישהו אחר כאב נורא. אם אני יכולה להגיד עכשיו, כשזה כל כך כואב, כשהכאב הזה מופיע בעולמי, אני אקח על עצמי, אתם ממילא סובלים, ממילא יש לכם את המחלה שבאה לפקוד אתכם בלי שהזמנתם אותה. עכשיו שאתם סובלים מהמחלה, אתם אומרים, אני אשתמש ואני אתמיר את המצב הזה. זה יהיה הכפרה של כל הברואים. בגלל שלי יש עכשיו את המחלה הזאת, בזכות זה לאף אחד אחר יותר לא יחב. בגלל שאני עכשיו איבדתי את אהובי, אף אחד אחר לא יצטרך יותר לאבד אדם אהוב וכך הלאה. אז כשאתם מתרגלים ככה במהלך החיים, עם כל צרה ומחלה שנופתת עליכם, בכל תחום שהוא, רגשי, נפשי, כלכלי, פיזי, לא משנה. זה התרגול של הלו ג'ונג. שמפתח את החמלה ומאפשר לכם באמת למות טוב כשמגיע מוות. ואם תיקחו את התרגול הזה אל הקיצוניות המדהימה שאפשר לקחת אותו, שלפתח את החמלה הזאת למידות מדהימות כשהיא מהולה בחוכמה, אולי לא יגיע בכלל רגע המוות. אולי הוא לא יגיע. אפשר לתרגל את זה כשהולכים לישון. וההתכוונות הזאת לעשות את זה, זה קרמה שהבשלה שלה היא אחת המהירות ביותר שיש. ההתכוונות הזאת לקחת את כאבם של כל הברואים עליי ולהיות זו שכואבת אותו כשכבר ממילא כואב. אתם לא יכולים לייצר כאב שעוד לא הגיע הקרמה שלו. אבל הקרמה כבר הבשילה, אתם כבר כואבים. עכשיו אתם מתמירים על ידי ההתכוונות הזאת להביא ברכה לכל הברואים, זה אינסטנט קרמה, כמו שגשת שקרם קרמה, הוא כל כך מתאמס ללכת לגיהנום, והוא עולה לגן עדן על כורחו, הוא מגיע לגן עדן.
פנינים של כל חסד נמלאת בליבי ירחנה אותה נשנה כי גם שבנת הערה בליבי ירחנה אלה נשנה כי גם שבנת הערה תזכה כל מילה בעולם שכולו תורה ידען בו תעשייתי זו המוכן לשימונה כל אחרי למריאה מכלולים של חסד וחוכמה
Thank you.
Thank you.